רק לומר דבר אחד קטנטן, אנחנו יודעים שבעולם חומרני, בדרך כלל מקובל, זאת אומרת, נהוג ככה לחשוב שהגודל של הזמן הוא נגזר מהאירועים שקרו בו. היה אירוע שקרה, והוא בעצם צובע את הזמן בצבע של האירוע. בעולם יותר רוחני אנחנו מבינים שזה בדיוק להפך, שיש זמן, יש אור לזמן, והאירוע שקרה הוא רק סימן לאור שיש בזמן. מה זאת אומרת? יום ההולדת הוא לא גדול בגלל שבו נולדתי, אלא אני נולדתי בו בגלל שהוא גדול. זה בעצם הרעיון. ולכן מה באמת הענף קמינה? זה נשמע משחק מילים. תשובה, זה לא משחק מילים, כי זה אומר שאם היום גדול הזה כל שנה באותו יום, אני פוגש את הגודל הזה. איך אני יודע שהוא גדול? כי פעם קרה שבאותו יום נולדתי. אז יש בכל שנה איזשהו לידה מחודשת. מה שאומר, גם החסידות ככה נוהגים, שביום הזה אני אמור להיוולד מחדש, אני אמור להוסיף לי איזושהי קומה, כמו שהראיה שפעם נולדתי בו, אז צריכים כל שנה באותו יום להוסיף איזשהו עניין. גם להוסיף בלימוד, גם להוסיף בהנהגות נכונות, גם בהכרת הטוב כמובן, כלפי ההורים, כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי החברים. אז זה יום משמעותי, זה יום שבו אני אמור להוליד בי משהו. את השם שנזכה, זה גם אחריות. חדר לידה. עזרת השם, עזרת השם. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות. עזרת השם. אנחנו בפרשת בשלח. אתם מספקתם להכין את הפרשה קצת? מצוין, מצוין. תראי, פרשת בשלח היא פרשה שיש בה איזו אווירה מאוד מוזרה בהתחלה. בוא נאמר ככה, ננסח את זה אחרת. אם היינו במפלגה של ביקורת המקרא, היינו עכשיו חוגגים, מה זה חוגגים? רוקדים מרוב שמחה, כי זאת אחת הפרשיות הכי שקופות שיש. יש פה בעצם שני עיתונאים, יש פה אחד ימני אחד שמאלני בתחילת הפרשה. אם אפשר בבקשה, כדי שאתם גם תהיו באווירה הנכונה, אם אפשר מהר 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 להתחיל, זאת אומרת לקרוא בשטף מפרק י"ג פסוק י"ז, שזה בעצם תחילת הפרשה, י"ג י"ז ועד בוא נאמר, נעשה את זה קל, עד סוף עליית ראשון, בסדר? עד פסוק ח' של פרק י"ד. אי אפשר לקרוא מהר את עליית ראשון ולאתר למה אני טענתי שזה חגיגה לאנשי ביקורת המקרא. בסדר? אם אפשר גם לקרוא ותרגיל כמנגנו, גם לנסות לנגן את האווירה של הפסוקים ולראות האם האווירה פה היא אותה מנגינה או שיש פה איזה כלאיים. רמז, יש פה כלאיים. וחבר, 60 שניות. כן, מה את אומרת? את השאלה, כן. שאלנו, זה נשמע שיש פה פיצול אישיות אצל המנסח של עליית ראשון, יש לו פיצול אישיות. כי התיאור שהוא מתאר
זה נשמע כמו שני קולות שאין ביניהם בכלל שום שום סינכרון. אני שואל האם שמתם לב לתופעה הזו, שרק אני שמתי לב אליהם. האם את מזהה כאן זיוף בתוך כדי ה...
יש את היציאה ויש את זה שפרור עוד כאילו...
זה לא סתירה עדיין.
זה שאתה מכביל את הפרור.
גם לא סתירה. מה? מה הסתירה בזה? שמה? מה ההתלהבות? טוב, זה אבל יכול להיות מצב כזה.
ברור פתאום
את מה?
כאילו בהתחלה הם יצאו, ואז כתוב, וחזק התחשבת לברור.
הוא מתחרט. אבל עדיין זכותו להתחרט.
שינה להם את ה...
את הראש. אני אשאל כך, כן, חבר.
אני לא הבנתי למה כתוב, ואי בשלח פרעה, למה לא
אומרים
כאילו, ואי
ביום הזה שלח פרעה. גם, לא פרעה שלח, סליחה שאני שואל, אבל כאילו, מישהו ביקש ממנו רשות? הבן אדם היה סמרטוט. אני הייתי, וואלה, עוד שנייה, תקרא לזה פרשת פרעה בכלל, לפרשה הזאת. איזה פרגון מוגזם. אבל זה לא מה שאני כיוונתי, אבל הצולקת שיש עוד שאלה שאומרת למה כתוב בשלח פרו? הרי הוא לא שלח. הם יצאו. אני הייתי צריך לנסח את זה בעיניי, והיא בצד בין ישראל ומצרים. נכון? איפה הם חונים? נכון, כי הם פשוט הלכו.
כאילו, מה
שקורה,
יש כאילו...
מה הטכני?
כן. ויש הסברים, פנחמה, וכאילו כל מיני כאלה.
אני, זהו, זה לא בדיוק סתירה, נכון? אני אשאל, בסדר? בוא נתחיל רק בפסוק הראשון, בסדר? ואי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים ויחרץ פלישתים, כי קרוב, הוא כוונה למרות שזה קרוב, כי אמר אלוקים פן, ינחם העם בירותם מלחמה ושבו מצרימה. זאת אומרת, יש פה בעיה. הבעיה היא שאנחנו לא הולכים בדרך הקצרה, כי יש שם פלישתים, כי אם העם יראה מלחמה, מה יקרה לו? הוא ישוב, הוא יברח, הוא יברח למצרים חזרה. אם את צריכה עכשיו לדרג בין 0 ל-10 את רמת הגבורה של עם ישראל, לא, אין כבר לומר 3, בסדר? משהו חלוש כזה. אם יראו מלחמה, הם מיד בורחים, ישר בורחים. פסוק הבא, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כשאת מתארת עם חמוש, איך את מתארת אותם? הולכים חזקים, נכון? עם חרבות, עם כאילו קשתות. לא הבנתי, לא אמרת שכשהם יראו מלחמה אז הם יברחו? חמושים, זה לא נשמע ככה, נכון? זה עוד יותר. בהמשך, אחרי שפרו רודף, את צודקת, אז זה בכלל, כאילו, כשפרו רודף, הכתוב, ולא, אחרי בני ישראל, שזה ודאי אמור לגרור, שהם רואים עכשיו... מלחמה, בורחים למצרים ובני ישראל יוצאים ביד רמה. גם בהמשך דרך אגב, אחרי שמצרים מגיעים ומשיגים את בני ישראל ויסו בני ישראל את עיניהם ונמצא נושא אחרי זה כבר בשני כבר ויצעקו בני ישראל אל השם. מצוין, פסוק י' א', אם חשבת לנסות להבין איך זה בדיוק עובד. בפסוק י' הם צועקים אל השם, נכון? פסוק י' א', ואמרו אל משה, המבלי הם קברים מצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זה עשית לנו, והוצאנו ממצרים. לא הבנתי, כי אתה זועק אל השם, או צועק אל משה? הרי הם כאן מאשימים אותו שנייה אחת. על זה הדבר אשר דיברנו אליך, מצרים, למור חדלנו ונעבדה את מצרים. הם מתחרטים על יציאת מצרים. ומשה אל העם אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם. אתם צריכים לעשות, אל תפחדו, תעמדו, נכון? להתייצב, הכוונה זה ניצב. לעמוד. השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. פסוק ט"ו, אומר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. אז לא הבנתי, הם צריכים לעמוד או לנסוע. נכון, אני קצת נשמע סותר? יש פה כאילו שני קולות כל הזמן, כל אחד מאוד אמיץ, חזק, הם חמושים, הם ביד רמה, הם זועקים אל השם. כל שני, הם כאילו סמרטוטים. הם יראו מלחמה, הם ישובו למצרים. הם צועקים על משה. למה יצאנו ממצרים בכלל? הם צריכים מקסימום לעמוד. התייצבו, הוראו, הקדוש ברוך הוא ילחם לכם. זה קול אחר לגמרי. זה קול של חלשלושים.
כי הרב, וואלה, מסכנים, היו במצרים, חשבו יצאו לטוב, יוצאים למלחמה עכשיו, ברור שהם רוצים...
אין לי בעיה. אם הכל היה ככה בראש אחד, סבבה. עם חלש, ומשה מטפל בהם, חונך אותם, בסדר גמור, מצוין. אז מה הם חמושים פתאום? מה הם ביד רמה? גם יותר מזה, הם נכנסים לים בסוף. אתה אומר, תתייצבו? לא, תיכנסו. תחליט, נכון? אני שואל. כן, אז באמת אפשר באמת לומר, יש תופעות כאלה רפואיות, שנקראות פיצול אישיות. וזה קורה, לפעמים זה קורה גם לקולקטיב, כאילו.
ביד רמה, אבל...
לא מצליחים כל כך.
לא, לפעמים. הם מנסים, אבל גם יש להם
האם יש לך איזשהו אסמכתה למה שאת אומרת?
לא.
גם טוב. כנות זה דבר ממש טוב.
אבל אולי הרעיון ללמד את פיצול.
יפה. האם אפשר לראות בתוך הפסוקים עצמם איזשהו רמז ממש עבש? אחרי שאני אגיד לכם אותו, תגידו, איך לא שמתי לב לזה? זה ממש רמז עבה לזה שיש פה כאילו מראש מי שחיבר את התורה, שזה הקדוש ברוך הוא, הוא מראש נטע בנו את שני הקולות האלה בכוונה. האם יש מילים, מילים בתוך הפסוקים?
כל הפסוקים של החוזק
מופיע
מצרים.
האם יש עוד משהו בתיאור של עם ישראל? האם יש איזשהו... שני קולות. נכון, יש פה שני שמות, שני כינויים שונים שרוקדים כל הזמן ביניהם, העם ובני ישראל, העם ובני ישראל. בואו נראה עכשיו ביחד, תראו איך הכל מתבהר תוך שנייה. ויהי כשלח פרעה את העם. אנחנו שאלנו הרי, לא פרעה שלח אותם, נכון? הם יצאו לבד, נכון? כנראה שהיה חלק מעם ישראל. אורחי המקורש אומר, זה היה בעצם הערב רב. הערב רב הכוונה, זה סוג של כמו גיס חמישי. שפרעה שולח בכוונה עם בני ישראל כדי להחזיר אותם, כי הם הלכו הרי בעצם לשלושה ימים סך הכל. נכון? אמרו לו, אנחנו הולכים לעבוד את השם, שלושה ימים. והוא שולח איתם את העם, הערב רב האלה. עכשיו, מה הבעיה? שהסוכנים האלה הצטרפו לעם ישראל. אבל עדיין הם לא, אתה יודע, זה לא מישהו שיש לו שורשים. זה אנשים חלשים. אפשר גם לומר שהעם זה... גם יהודים, זה לא ערב רב, אבל זה חלש. כמו היום, לא בדיוק, אבל בערך, כמו עמך. האנשים הפשוטים. אז אותם, פרעה שלח אותם, לפחות בהבנה שלהם. ולא לחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, למה? כי אמר אלוקים, פן ינחם העם באותה מלחמה ושארו מצרים. העם הזה, הם חלשים, הם יראו מלחמה, הם יד רחול למצרים. ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. והחמושים עלו בני ישראל דרך מצרים. יש פה כאילו שתי קבוצות, קבוצה אחת נקראת העם, אחת נקראת בני ישראל, בני ישראל חמושים. אין להם שום בעיה, הם באו למלחמה. דרך אגב, אנחנו אומרים פה בתחילת הפרשה, הם יראו מלחמה, אל תשאל, הם יברחו. את זוכרת מה קורה בסוף הפרשה? המלך מגיע, וואלה, רואים מלחמה, לא שמענו שמישהו בורח למצרים, נכון? נגיע לשם, נדבר על זה. בכל אופן, אז העם מאוד חלש, בני ישראל מאוד חזקים, הם חמושים. מצוין, עוברים הלאה. הם עושים עיסוקות, הכל בסדר, אין שם שום תיאור. ויש כן איזה מין ליווי צמוד. לא ימין שמוד העם יומם, ועמוד אש לילה לפני העם. זאת אומרת, את העם מקיפים אותו בעמוד עמוד ועמוד אש. בסדר גמור. ואז השם אומר אלה משה, דבר אל בני ישראל וישובו, ויחנו לפני פי החירות. האם מישהי הבינה מה פשר הציווי הזה? איפה זה פי החירות? מה זה מזכיר לך?
חירות.
בעצם פי החירות זה הגבול. עם ישראל כבר יצא ממצרים מזמן, נכון? הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה להגיד לבני ישראל לחזור חזרה לכיוון הגבול. למה לחזור חזרה לכיוון הגבול? בשביל מה? לא, בשביל מה כתוב כאן? ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, וחיזקתי את לב פרעה, ורדף אחריהם, ויקדף פרעה ובכל חילו. זאת אומרת, אני צריך עכשיו בעצם למשוך את פרעה לרדוף אחריהם. איך אני אעשה את זה? אם אתם תחזרו לפי החירות, אז פרעה יחשוב שאתם נבוכים בארץ, זה הזמן לתקוף אתכם. ירדוף אחריכם, ואז אני אתנקם בו. תגידי, כדי להגיע, לחזור חזרה לפי החירות, את צריכה להיות אמיצה או פחדנית?
אמיצה.
שיא אמיצה.
כי יודעים שהוא יוצא.
זה לחזור חזרה, אתה ברחת עכשיו מהשבי. אתה חוזר חזרה לפתח, לשל ג' יש איזשהו פתגם בצבא שאומר, נותנים לך תיקח, מרביצים תברח. חלק מהסיפור זה, כשאומר לך תשמע, כנראה יוצאים שבת, לא שמעת כנראה. אתה צריך לתפוס ריצה, לא להסתכל אחורה, כמו אשת לוט. לא מסתכלים אחורה, שאף אחד לא פה יתחרט בטעות. את רואה בן אדם שיוצא מהבסיס וחוזר חזרה לבסיס? להגיד שלום? אתה בסדר? ברור! כדי לחזור חזרה לפי החירות, אתה צריך להיות אמיץ, אריה. זה לא אדם שיראה מלחמה ויברח. זה בני ישראל. בני ישראל עכשיו בעצם נדרשים למשימה מאוד קשה, לחזור חזרה למשעבד שלהם, כדי למשוך אותו, פיתיון, כמו פיתיון. למשוך אותו, ואז פה הוא ירדוף, נגיע לים סוף, ואז יהיה פה שמח. אתה צריך להיות מאוד בקור רוח בשביל זה. זה מה שכתוב כאן. אתם חוזרים לפי החירות, כדי שפרעה ירדוף אחריכם. אבל יש פה משהו שהוא מאוד כאילו קר רוח. או, אז כנראה שאם הם היו לא מתקדמים, היית אומר, שמה, הם לא חזרו. אבל כשהם הולכים וחוזרים, אז פרעה אומר, הם נבוכים. הם הלכו לאיבוד, זה הזמן לתפוס אותם. זאת אומרת, יש פה בעצם שוב שני קולות. קול אחד, אנשים חלשים. ודלים כאלה, עניים, מסכנים, מפחדים, שם, אם הם רק יראו מלחמה, הם מיד חוזרים.
זה בני ישראל.
זה העם, זה העם, תודה רבה.
אבל העם חלשים.
העם חלשים, בדיוק.
חמושים.
לא, בני ישראל חמושים. החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ויש צד שני שנקרא בני ישראל, שהם מגיעים עם אש בעיניים. לא מפחדים מכלום. יוצאים חמושים, חוזרים לפי החירות, אנחנו ממשיכים רגע. מצוין, כנראה שיש בתוך התהליך, בתוך עם ישראל כרגע, ישנם שתי קבוצות שהן צריכות להזין אחת השנייה. הכוונה שבני ישראל צריכים עכשיו כרגע לחנוך את העם, כדי שגם, שיהיה להם את האפשרות באמת בסופו של דבר להתקדם עד רמת בני ישראל. זאת אומרת, זה לא רק שיש פה שני חלקים וזהו ודאי, אלא יש אחריות לגרעין היותר חזק בעם ישראל, לרומם גם את הגרעין החלש יותר. אז זהו, זה או אותו עם, שני שמות, הכוונה, שתי קבוצות בתוך העם, או לפי אורח חיים הקדוש, זה ממש ערב רב. זאת אומרת, זה אנשים שהם תערובת של גרים, שאותם קרב משה, שדרך אגב, אנחנו נפגוש אותם מאוד, מאוד חזק, בכתיסה. איפה בכתיסה? פוגשים אותם? בחטא העגל. לך רד כי שיחת עמך, כתוב שם. בני ישראל לא חטאו בחטא העגל. זה העם חטא בחטא העגל. עכשיו, הסבר אחד, שוב, החלק היותר נמוך שבה. הסבר שני זה ערב רב. ועל זה אומר המדרש, לך רד כי שיחת עמך. והוא אומר, אני לא רציתי להוציא עוד תערובת של גרים. אתה רצית, משה רבנו, תאכל אותה.
אבל זה לא כמו שאמרנו שיעקב ישראל זה אותו אדם, משה
שמעון שמים. אז אמרנו, ישנם שני הסברים. הסבר אחד, צודקת. יש צד כזה וצד כזה בתוך עם ישראל. הסבר שני בפרשנים הוא שיש פה באמת שתי קבוצות. זאת אומרת, קבוצה אחת היא בני ישראל ממש, קבוצה שנייה היא נספחים. אבל אפשר גם להסביר בצורה פשוטה שמדובר על שני קולות בתוך עם ישראל, זאת אומרת, יש כוחות כאלה וכאלה. יש כוחות חזקים יותר וחמושים ואיתנים וזקופים, ויש כוחות כפופים. נמשיך שנייה. ויוגד למלך מצרים כי ברך העם. מה הכוונה כי ברך העם? שהעם שהוא שלח ברך לו, כי הם פשוט התגייסו בסוף לבני ישראל. הוא שלח אותם כדי להחזיר את בני ישראל אחרי 3 ימים, אבל הם ברחו לו. ויהפך להיות פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו, מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעובדנו? אז זאת אומרת, אם העם ברח, זה אומר שבני ישראל, זהו, הם חופשיים. איזה שטות זאת. אבל אתה שלחת אותם. לא, הוא שלח את העם. לא את, את בני ישראל. ואז פה רודף אחריהם. הולך, 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 רודף, רודף, רודף. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. לא ממצמצים בכלל. אבל אמרת שהעם חלש. נכון, העם חלש. אבל בני ישראל לא חלשים בכלל. העם עם הגולן, את אומרת.
למה דווקא העם זה החלש, בני ישראל זה כאילו חזק?
כן. אז העם תמיד זה משהו, כאילו בני ישראל זה שררה. ישראל זה שר. זה ודאי חזק. העם זה יותר משהו עממי כזה. משהו יותר פשוט. אוקיי, אז מצרים רודפים ומשיגים אותם חונים על הים. מצוין. דרך אגב, סליחה על השאלה. זה יהיה קצת מוזר לכם לשמוע את זה. אבל מישהי פעם, אני אשאל את זה אחרת אולי, טוב? זה לא אמור להעליב אתכם, אבל הכל בנחת, אנחנו משפחה. מישהי פעם הייתה בסיני? מהפה שלך, את אומרת? יפה. אוקיי. השאלה הבאה, האם מישהי למדה פעם גיאוגרפיה? בלי להיות בסיני? יפה. איזה ים יש בין מצרים לבין ישראל? תסבירי לי רגע. ים סוף. את מבינה? אופס, נכון? זה בעיה. כאילו, איפה חוצים את ים סוף כדי להגיע למדבר סיני? הרי מה היה שם, נכון? הם הגיעו לים סוף ממצרים, חצו את הים והגיעו למדבר סיני. קצת חמצמץ טיפה, נכון? את זוכרת את המפה? בין מדבר סיני לבין מצרים יש ים? איפה זה? איפה ים סוף? לא נעים, נכון? מה? מה זה הסיבוב הזה?
40 שעות.
כן, אבל איפה חצו את הים? הרי מה אומרים כאן? הם חוצים את הים ומגיעים לים סוף, לסיני. הם נכנסו מאלת?
לא,
הם יצאו ממצרים? יש פה דעת נקרא אייה, את עושה את מקרא? אני לא כזה טוב בסיום המפות פשוט. בחרד, נו. מצוין, מצוין. בחרד. שימו לב. יפה, זה ארץ ישראל, מצוין. טוב מאוד. שם צריכים להישאר. כן. טוב מאוד. איפה זה מדבר סיני? איפה זה מצרים?
לא, יש את הארץ. לא, יש את הארץ. לא, לסנת הארץ.
יש שתי אצבעות לים סוף. זה ברור שהם נכנסו מהירדן בסוף. הם עשו לופ דרך ארץ בני עמון. זאת אומרת, הם עברו דרך ירדן. זה ברור. מכיוון, פשוט, שיש אזור לפני ים סוף. כן, אבל הם הגיעו עד למטה? עד ערב הסעודית הם הגיעו? תבינו, זה מצרים, מצרים נמצאת כאן. אני לא מבין את זה הייתה משהו מאוד מעניין, היא בכלל לא הייתה חצייה של הים. היא הייתה כניסה ויציאה מאותו צד של ים סוף. לפי רוב הפרשנים, בני ישראל נכנסו ויצאו מאותו צד, מאותו חוף כאילו. לא מחוף לחוף, יש ים, יש חוף, נניח מזרחי ומערבי, הם לא חצו את הים ממזרח למערב, כי זה קודם כל המון, בית גם אין טעם, כי כשאתה גומר את ים סוף, אתה לא בסיני יותר. אלא הם עברו בים סוף, או בתעלה מסוימת, לא יודע מה, נילוס אולי היה שם באיזשהו אופן, או, אבל זה לא בדיוק ים סוף, או שהם יצאו וחזרו מאותו צד של ים סוף, מאותו חוף, כאילו.
אמרת, אתה לא רק איתנו.
כן,
נניח
שזה הים, נניח שפה זה הים, זה החוף של ים סוף נניח, אז הם נכנסו ויצאו. והמצרים נכנסו וטפו פה. אין סיבה להגיע לסיני ממצרים דרך הים. פשוט, כי השדה כוח רצה. הוא אמר להם, אני רוצה להטביע את פה. תחשבו לכם איזה אומץ. מוזר, נכון?
אבל
אחרי זה הם הגיעו לצד השני, הם לא חצו את הים, הם לא הגיעו עד אלת. אין צורך. הם הגיעו מעל אלת, פשוט, מעל אלת, דרך הערבה. הדרך, בקיצור, הדרך ממצרים לסיני, מסיני לארץ ישראל, היא לא עוברת דרך ים סוף, דרך אלת. אין צורך להגיע לאלת. אפשר להגיע מעל ים סוף, ושם לחצות פשוט, זה הכל, נגמר.
מה, בים קבעון?
לא, לא, לא. היית פעם באילת?
כן.
אז לא באילת עצמה, איפה שיש ים סוף, בבתי מלון. הם חצו בבתי מלון. ואז מסיני מגיעים לירדן, לא דרך ים סוף בכלל. מעל ים סוף. מטר מעל ים, כי הם צריכים להגיע לבני עמון, אין ברירה. זה טוב מאוד, יפה מאוד.
אבל איפה היה
הים? הים היה מתחת, מדרום. לא, אז נכון, היו כנראה אצבעות לים סוף. אבל אין חובה, זה לא שהיה חייב לעבור ים כדי לצאת למדבר. אין חובה לעבור ים. אז למה עברו את הים, למרות שאין חובה, הרי אין עניין לשחות סתם. אלא הם עברו בים כדי להטביע את פרעה, זו הייתה הסיבה היחידה. כן, כי כשהם עמדו על חוף הים, אז אין לאן ללכת.
תגידי לי את, את מקראה את אילת?
לא, אבל זה
מקראה
את
אילת. הם עברו דרך מדבר סיני. יש צפון סיני, זה אזור עזה. דרום סיני, אמצע סיני, אני אקרא את זה, זה אילת. דרום סיני זה ערב הסעודית. הם עברו דרך מרכז סיני. עברו, 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 עברו. עברו לעקבה. עברו לפטרה וצפונה, עד מעבר ירדן, באזור בית שאן. זה בעצם מה שהם עשו.
אבל בסופו של דבר, הארץ הוא דרך הירדן.
בירדן, בירדן,
נכון. אבל לא היו צריכים מדובר בישי אלא עוד איך שרוצו, ואז להגיע
לפה. אז אמרתי שלא, כי את מכירה את אלעד. את יודעת שמעל אלעד אין ים. וגם אין ירדן יותר. לא, נכנסים לירדן. אתה רוצה, הוא עובר לאט לבא. דרך היבשה, רגיל,
ביבשה.
אה, זו שאלה טובה. כי הקדוש ברוך הוא רצה שהם יעברו דרך שם ולא דרך ארץ פלישתים. כן. לפי זה הר סיני, הוא במדבר סיני כמובן, והוא נמצא באזור מרכז סיני. הוא לא בדרום סיני. הוא באזור מרכז סיני. משהו באזור של כאילו קו רוחב של אילת, פחות או יותר. זה החשבון. זה לא חובה. אפשר גם להגיד שהם ירדו עד ממש דרומה לגמרי. אבל זה המון דרך, זה כאילו דרך לחינה. אלה כן הסתובבו 40 שנה, אבל פה הם הגיעו תוך 3 ימים לחוף ים. בשורה התחתונה, רק נסביר שנייה אחת עוד פעם. מדובר בעצם על שתי קבוצות בתוך עם ישראל. קבוצה אחת נקראת העם. הקבוצה הזאת היא מפוחדת, חלשה. לא מצפים לנו לשום דבר, ותכף נראה, מלבד פשוט להחזיק מעמד איכשהו. לראות בשקט בצד.
שתי קבוצות?
שתי קבוצות. שתי תגובות שונות, בוא נאמר. התנהגויות שונות. הכי פשוט זה להגיד שיש פה שתי קבוצות בעם ישראל. קבוצה אחת חלשה. או כי הם אנשים חלשים, או כי הם ערב רב. והם תפקידם, תכף נראה, לא מצפים לנו את כלום. ובני ישראל הם מאוד אמיצים, הם יוצאים חמושים. הם מפתים את פרעו לרדוף אחרי בני ישראל. הם יוצאים ביד רמה.
אני יכולה להיות שהם כל כך אמיצים. הם היו אתמול עבדים.
נכון. חלק מהעניין של שחילת הפסח, של דם פסח ודם מילה, של פקות פקה, של גנים כאלה. זה בני ישראל. שנייה, 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 פסוק י' ופרעה הקריב ויסו בני ישראל את עיניהם והנה נמצא נושא אחריהם ויראו מה ויצעקו בני ישראל אל השם. מה הם עושים? נכון, אבל מה הם עושים? הם צועקים אל השם, מצוין. פסוק הבא, אמר לעצמך, בוא נע, מישהו פה יבלבל. הרי זה בדיוק ביקורת המקרא היו חוגגים, כי פסוק הבא הוא לא מתאים מכל לראש הזה. הם צועקים על משה עכשיו, מה עשית לנו עושה אותו במצרים? אמרנו לך תשאיר אותם ממצרים. לא הבאתי, אתה לא צעקת אל השם? אתה לא פיתית את פרעה לרדוף אחריך? מה אתה צעק על משה פתאום? איך יודעים שזה מישהו אחר? כי כשמשה עונה, אז הוא עונה, ביום המשה אל העם אל תיראו. אז מי שפנה אליו קודם וצעק עליו מי אלה? זה העם. הוא אומר להם, תשמעו, התייצבו, וראו את ישועת השם. אתם תראו, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון, רק תפתקו, אל תצעקו, אל תאשימו, יעשו לכם את העבודה. לבני ישראל הוא לא אומר את זה, כי בפסוק הבא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. אני רוצה שהם ייכנסו לתוך הים. אז את מבינה שיש פה שני קולות כל הזמן, כל אחד בשעת משבר, כל אחד מקופל לגמרי, נמצא באימה. ואז כל תפקיד, כל העניין כלפיו, זה פשוט תחריש. תהיה בשקט, יעשו לך את העבודה, יתייצבו. בואו, זאת אומרת, קחו עכשיו משקפת, תסתכלו, תכף תראו דברים יפים. ובני ישראל באותו זמן משבר, התפקיד שלהם הוא אחר לגמרי. הם יוצאים ביד רמה, ויוצאים חמושים, וחוזרים לפי אחרות, וצריכים עכשיו להיכנס אל תוך הים, ודרך אגב, בשנה מהציורים שאתם מכירות, את יודעת שנחשון קפץ לים, נכון? איך את מציירת את זה?
נכנס. הוא נכנס בעד.
זה
מי שממש מבינה מצייר ככה. בדרך כלל, מה מציירים? יש מזח והוא קופץ לתוך המים, נכון? אז זהו, של ים סוף לא היה מזח אז. זה לא עכשיו נמל פה. אלא קפץ הכוונה, זה התנדב כאילו. נכנס, לא קפץ קפיצת ראש. הוא לא קופץ לתוך המים. כי על פי זה, אם הוא באמת קפץ למים ואז נפקעו המים, הייתה בעיה באף. כן. אז הם נכנסים לאט, 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 ולא קורה כלום. עד הברכיים, הכל רגיל. עד המותניים, הכל רגיל. עד הכתפיים, הכל רגיל. כתוב, עד שהגיעו מים עד נפש. כמובן, רק שהגיע לקצה, קצה, 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 אופס, עד קרה הנס. תחשבו איזה אומץ צריך כדי להיכנס לתוך המים. אתה בים, אתה לא, זה לא צחוק. אתה בים נכנס ופרוע אחריך, ואתה לא רואה כלום, אתה לא רואה שום נס. צריך גבורה עצומה בשביל זה, זה בני ישראל. מה לא כתוב? נכון, את צודקת. זה כתוב בחז"ל, את צודקת מאוד. אבל כתוב כן, וישאו. ואתה ערם את מתך, ונותן את חיים ובקעהו, ויבואו בתוך הים ביבשה, כמובן, ואז יבואו. נכון, כתוב שהם כן, הם הלכו בתוך הים ביבשה. בכל אופן, אז יש פה בקיצור שתי קבוצות. קבוצה אחת נקראת בני ישראל, הם אמיצים מאוד חזקים, מאמינים בהשם, הכל בסדר, הם צועקים אל השם כשיש קושי. וקבוצה שנייה, חלשים מאוד, מפחדים לראות מלחמות, וצועקים על משה כשיש משבר. דרך אגב, זה מאוד נפוץ שאדם בשעת משבר, כשהוא חלש, כשהוא זאת אומרת, חש מאוים, הוא צועק על מישהו אחר. הוא מאשים כאילו. כן, כי זה קשה, כי בן אדם באמת באפיסת כוחות. לכן כשזה קורה לך, שמישהי צועקת עלייך, תדעי לך שהיא פשוט בחולשה. לכן זה ככה. אז בנחת, כן.
למה
את בשיעת
זה? זה הגיוני, אבל...
בואי שנייה אחת נגיע לשם. רגע, שנייה. שוואיה. טוב, בקיצור אל העניין, עכשיו בני ישראל צריכים לבוא בתוך הים ביבשה, כמו שאמרתם יפה, ואז ויישא... מלאך האלוקים הולך לפני החיים ישראל והלך מאחריהם, זה איזשהו סוג של חציצה, ואז עמוד הענן עומד גם כן מאחריהם, ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, כי הם אלה שבעצם נכנסים לתוך הים, לא מחנה ישראל, לא העם. העם בעצם, אם אנחנו ככה עושים פה ציור, יש פה בעם ישראל כאילו שתי קבוצות. אחת נכנסת לתוך המים, וזה לא בדיוק ככה, ואחת הצפיתנית. התייצבו וראו. כאילו קבוצה אחת עומדת בחוף ומסתכלת. מה קורה? מתייצבים, עומדים, קפואים ומסתכלים. ואחד הולך בתוך הים. כן.
אם כל העניין של להיכנס למים זה רק כדי שכל
המים... למשוך את פרעה.
אז למה צריך לנסות את ישראל?
מה את חושבת? למה בעת?
זה לא קשור.
זה כנראה כן קשור. זאת אומרת, כדי שעם ישראל יהיה שותף בתהליך, כי אפשר הרי להרוג את כל המצרים בהתקף לב. ולא הייתה שום בעיה, לא, זה היה כאילו תוכנית יבשה. בלי רטיבות אחרי זה, ומלח, ובגדים, וכל מיני דברים. הקדוש ברוך הוא רצה שבני ישראל יהיו שותפים בתהליך הזה. ותכף נראה אם יש נפקמינה לזה, ויש נפקמינה גדולה מאוד, אם אתה שותף או שאתה צופה מהצד. זאת אומרת, היה כאן בעצם כל המהלך של... 10 המכות יציאת מצרים, היה איזה מהלך שהוא חד צדדי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נלחם במצרים, עד שבני ישראל משוחררים. מה לא קרה? בני ישראל לא נלחמו במצרים. בשלב הזה עכשיו בני ישראל נדרשים לפעילות. לא רק להיות סבילים כאילו, אל מול המציאות, אלא להיות פעילים בתוכה. ותכף נראה את ההשלכה שלו. בכל אופן, בקיצור עכשיו כרגע יש את מחנה ישראל, עמוד הענן חוצץ ומחנה מצרים. מצוין. ואז המים נבקעים ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. לא בני ישראל כמובן, כי איפה העם נמצאים בכלל? הם בכלל העם בחוף כרגע. העם עכשיו מתייצבים. זה הכל. תחזיקו מעמד ותראו מה יקרה. ובני ישראל הולכים בתוך הים ביבשה. אוקיי, ואז נצרים עולפים אחריהם, כל סוספאות, בוא פרשה, ולתוך הים, ואז זהו, מתחילים העסק כבר, מתחיל האופן הרכבותיו, כן, מוסר, ואז מצרים אומר, אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים, זה כבר ישראל, מול ישראל. ואז משה משיב את המים, כולם טובעים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. איפה העם אמרנו? העם בחוף כרגע, מצוין. וישע השם ביום ההוא את ישראל מים מצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. עכשיו פסוק למד א', זה קטע יפה. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם. מה קרה עכשיו? כשישראל רואה את היד הגדולה, אז העם שהיה בינתיים ניטרלי כזה, הוא ראה שהשם נלחם להם, ויראו העם את השם, והאמינו בהשם ובמשה עבדו. אפשר להסביר את זה בשני אופנים. אפשר להסביר בצורה אופטימית יותר, שעכשיו העם יישר קו. הם האמינו, זהו נגמר, הם באמת ראו את הישועה, האמינו בהשם ובמשה עבדו. ואפשר לומר גם, וזה אפילו יותר קל אחרי זה להסביר את זה בהמשך לפי זה, שישראל יודעים את היד הגדולה, את היד הגדולה אשר עשה השם ממצרים. זה אמונה שלמה. אבל העם מאמינים, איך נאמר, בעדינות, מאמינים בשיתוף. מאמינים בהשם ובמשה עבדו. ותכף נראה שכשיש בעיה, אז למי פונים העם? למשה. כי מה זאת אומרת, למה אתה לא מביא לנו מים? כי אתם מאמינים שיש איזה כוח עצמי למשה. תכף נראה את ההשלכה של זה, זה מעניין, ההבחנות האלה. בכל אופן, מי שר בסוף שירת הים? כמובן. רק משה ובני ישראל, לא העם. למה לא העם שר?
כי עדיין צפו מצדו.
כי כדי לשיר שירת הים, אתה חייב להיות שותף. עובדה שלא הייתה שירה על נניח יציאת מצרים. היה רואה את כל הסיבות לשיר להשם על 10 המכות. אין שום שירה. כתוב, נכון כיסאך מאז מעולם עתה, חזל אומרי, שהכיסא של השם בעולם שלם מאז ישיר משה. מאז שירת הים. יפה, מצוין. מתי אדם יכול לשיר שירה? כשהוא שותף לתהליך, לא כשהוא צופה בתהליך. לכן במצרים לא אמרו שירה. לכן העם לא אומר שירה. כי הוא לא שותף בתהליך, הוא רק הכריש. הוא עמד. בני ישראל אומרים שירה. ואז הם אומרים שירה מאוד שלמה, של מעכשיו ועד הגאולה האחרונה. שיר שלם, ממש מדהים, שעוגד בעצם את כל התרחשויות, כאילו, מיציאת מצרים ועד הגאולה האחרונה. מדלגים, 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 מדלגים. מרים הנביאה עושה את תלגמת שלה, בסדר גמור, עם אנשים, עזרת נשים, מצוין, זה לא הרגישו אז לא בנוח, שזה מאחורי מחיצה או משהו, זה היה בסדר גמור. עכשיו מגיעים, זה לא המחיצה, זה באזור אחר, נכון? יפה מאוד. כן. פרחים, פירות.
כן,
יש מדרשים ממש טוב, ממש חשובים על העניין הזה. התיאור כמובן הוא תיאור מדרשי, הוא לא תיאור פשטי. זאת אומרת, זה לא שבהכרח הם אכלו עכשיו כתפו תפוזים תוך כדי. אלא יש להם תיאור שהיה משהו מאוד 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 מלבלב כאילו. העולם פרח כאשר עם ישראל עובר ככה בים. זאת אומרת, יש משהו מאוד כאילו צומח, פורח. זה קצת כמו שנניח מטה אהרון, כשהוא היה בקודש הקודשים, אז הוא פרח. אז העולם כאילו פורח מזה. הרי באמת כל ים לא יכול להצמיח כל כך עצים. אבל כאילו זה היה כל כך הרמוני, כל כך מתאים, כאילו שהכל פרח. אני לא יודע אם זה היה שם עצים בפועל. זה יותר דימוי. ודאי שזה היה, זה היה בהרגשה מאוד קשה, זאת אומרת, בתפילה גדולה. זה לא היה שעות של רוגע, נכון? נכון. כן.
העם ידעו שהם לא באמת
חוצים את הים? כי הרי בגלל זה כאילו נשארו קבוצה שעדו שהם הולכים לחזור עוד שנייה.
אני חושב שכן. זאת אומרת, לא היה פה, תראה, אני לא יודע אם אי אפשר לפרש שהייתה שם רצועה של ים שאותה כן חצו. אבל איך שלא, אפשר גם לעקוף אותה, זאת אומרת, גם אם יש רצועה, אתה יכול איכשהו... זאת אומרת, יש כאן מישהו אחד שפעיל, מישהו אחד שסביל. זה פחות משנה עכשיו, באמת טכנית, יכול להיות שהעם בסוף עבר בתוך הים. אבל הוא לא זה שקרא את הים. כאילו, בפשט לפחות, רק בני ישראל עברו לתוך הים. ולא העם. זאת אומרת, גם אם כולם, כל האנשים עברו, אבל הם עברו כבני ישראל, ולא כעם. זאת אומרת, היה שם איזה צד מסוים אצל אנשים שהיה מאוד חלש. הצד הזה היה אמור רק להחריש. ויש צד אחר של אנשים שהוא חזק יותר, והוא זה שהיה פעיל יותר. אני רוצה קצת, כן. כפי
שישראל ראה את היד הגדולה, והעם ראו את השם, אז כאילו זה נשמע לראות את השם זה יותר משמעותי מאשר לראות את היד.
אני חושב שלא. כי... ישראל ראו את האופן שבו זה קורה. הכוונה, הם ראו את ההתרחשות בעצמה. העם ראה את השם, האמינו בהשם עכשיו. האמינו שיש יש, יש עכשיו אמון בבורא. אין ראייה בכאילו רזולוציה גבוהה כדי לראות בדיוק מה קרה שם. את יד השם הם לא ראו. הם האמינו בהשם ומשה עבדו בכללי. מגיעים למראה. עכשיו, מה את היית מרגישה אחרי אירוע כזה? אין, האמונה שלך סגורה, נכון? פיקס, 100%, הרמטית, נכון? כן, סליחה, תהילה, פעם.
לא, השאלה תהיה אפשר?
כן, בטח שאפשר.
אני אמרה שאפשר לשיר בעצם רק כשהאדם שותף.
נכון.
אבל זה מוזר, לא?
למה זה מוזר?
כי אנחנו הרבה יודעים על דברים ש...
אבל לא לשיר. לשיר זה אומר, זה ליצור... קשר בין מילים ולחן, זה אומר שכל הפרטים הם בהרמוניה שלמה. כשאדם שר שיר, אם הוא לא שר אותו מדויק, הוא מזייף, זה נקרא, נכון? מי זייף פה? איזה מין זיוף יש כאן? זה כמו שטר מזויף. זה כאילו שקר מוחלט. מילים, אתה לא צריך, אין איזה עניין שאם תהית בזאת אחת, זייפת. אתה לא מזייף, אתה כאילו, יש פה שיבוש, אתה אילג, אתה תהית. אתה לא זייפת. בשיר אתה צריך לראות את כל הפרטים כאילו מסתדרים. את זה אתה רואה רק כאשר אתה שותף לדבר.
אז כל השירות שיש בתנ"ך?
רק כאשר אתה שותף, בדיוק. יפה מאוד, כל הכבוד, רק כשאתה שותף. נכון. אין שיר בתנ"ך שלא שותף. יש גם בזה, יש שירה ויש שיר. זאת אומרת, שיר זה עוד יותר גדול. אבל כל השירות שיש בתנ"ך הם כאשר האדם שותף לתהליך. לא כאשר הוא צופה מהצד בתהליך. אנחנו רוצים קצת להתקדם, הגענו למראה. פסוק אב ג' של פרק תתבר. כן, הם באים למראה, שלושה ימים הם הולכים ולא מוצאים מים. קשה. ואז מגיעים למראה, מוצאים מים, אבל המים מרים. תחשבי לך בצד שם, שכדאי לעיין, בטח אתם מכירות את זה נראה לי, לפחות רובכם מכירות את זה. יש מאמר של הרב קוק, שנקרא נראה לי להוסיף אומץ, נכון? מכירות? אני קורא את זה עוד פעם, פשוט. שיש משבר אחד כשלא מוצאים מים, יש משבר שני כשכבר מוצאים מים, אבל הם מרים. הרבה יותר קשה מאשר המשבר הראשון. כשלא מוצאים מים, אתה נמצא באיזה מין ציפייה שכשיהיה מים, אז יהיה בסדר. כשמוצאים מים מרים, אתה אומר מה? למה לצפות עכשיו? זה קורה גם לא רק במים מרים, זה קורה כשיש לאדם איזשהו קושי. הוא אומר, כשאני אגיע לדבר הזה והזה, אז אין, זה יהיה, יסגור לי את כל הפינות. וכשאתה מגיע והוא לא סוגר, זה הרבה יותר קשה מאשר שאתה לא הגעת עדיין. קחו את זה בחשבון. אז מגיעים למראה, והמים מרים, לא יכולים לשתות. שימו לב בבקשה לפסוק כ"ד. מה כתוב שם? וילונו העם על משה לאמור מה נשתה. קודם כל, מי כאן מתלונן כמובן? העם. על מה מתלוננים? לא אל משה, אלא על משה. מה הכוונה? מי הכתובת לתלונות האלה? משה. כאילו, לא אמרת שאתם מאמינים בהשם ובמשה עבדו? איפה התפילה להשם? הם בכלל לא שם. הם אומרים רק שתי מילים, מה נשתה? זהו. יש בעיה, אין לנו מים. מה נשתה?
אבל זה נשמע כאילו הם מתלוננים
להשם. איפה זה כתוב?
על משה.
על משה.
למי מתלוננים?
על מה מתלוננים?
על משה.
יש לך בעיה של מים? תגידי, על המים. הם מתלוננים על זה שאין מים. אבל הם צועקים כאילו עליו. לא אליו כדי שיעביר את הקדוש ברוך הוא, אלא עליו. ואז מה קורה? ויצעק אל השם. משה אומר, שנייה, 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 יש לי כתובת, רגע. הוא צועק אל השם, ואומר השם, עז ושכן המים, ותקוע המים. מצוין. ואז אומרת התורה, שם שם חוק ומשפט ושם ניסהו. שימי לב מה משה עכשיו, איך הוא ממנף את הסיפור הזה. הרי מה הייתה הבעיה? שהם צועקים על משה. במקום לצעוק אל השם, הם צועקים על משה. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו עץ, מראה לו עץ, והוא ממתיק את המים. הוא פתר את בעיית המים. מה הוא לא פתר? את זה שלא מבין שהוא לא הכתובת, שיצעקו על הקדוש ברוך הוא. אז מה הוא אומר לו עכשיו לעם? ויאמר, אם שמע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, ונתן מצוותיו, שלטיו וחוקיו, זה כאילו לא קשור לכלום. מה הגעת לזה עכשיו? הבאת להם מים, הם שתו מים, מה אתה עכשיו מתחיל איתם? עכשיו סמינריון על לשמוע בכל השם, מצוות, סיפורים. בדיוק. הוא אומר, תקשיבו, זה לא שלי, תבינו. הקדוש ברוך הוא הראה איתה את זה, אם תשמעו אליו, אז מה? אז כל המחלה אשר שמתי ממצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. ולא מי? ולא משה, מצוין. זה בעצם פתר את הבעיה, נכון? העם עכשיו הבין שהכתובת לכל מחסורו היא הקדוש ברוך הוא. היית רוצה. כן, זהו, כנראה זה הולך בסיבובים. אז עכשיו עוד סיבוב. האם זה הלך? תכף נראה. לא בדיוק. הכוונה, כל הצרות שיש למצרים לא יהיו לך כי אני השם רופאיך. זה נראה לפחות מתאים לאור החיים הקדוש. שאומר שהערב רב האלה, העם האלה זה ערב רב שהגיעו במצרים. אז הוא אומר, תשמעו, אתם לא תדבקו בכל המחלות של מצרים, כי אם אתם תהיו נאמנים לקדוש ברוך הוא ירפא אותך. כי אתם אמורים כן להיות חולים במחלות האלה, כי אתם מצרים. זה קצת יותר כאילו חלק לפי הדבר הזה, אבל זה ממש לא חובה. בכל אופן, אנחנו ממשיכים על יד חמישי, מגיעים לאלים. באלים יש, ברוך השם, 12 מעיינות ו-70 תמרים, משהו מדהים. יש לכל שבט מעיין. נחשוב רגע, באמצע מדבר סיני, פתאום משהו מטורף, כאילו מים לכולם, הכל נפלא. מצוין, הם מגיעים, ואז פסוק ב' ואילונו, כל הדת בני ישראל, על משה ואהרון במדבר. כל התורה שלנו קרסה כרגע בפסוק אחד, פסוק ב', נכון? אנחנו מדברים, חמושים על בני ישראל, ביד רמה, נכנסו לים, מה זה? יפה מאוד. כנראה שיש יחסי גומלין. זה לא הולך הקפצות. כשבני ישראל הולכים עם העם, יש שלב שבו כבר בני ישראל נדבקים בתלונות. זה מה שקורה כאן עכשיו, כרגע. ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים. הם מאמינים בהשם. בשבתנו על סיר הבשר, ותנו לכם הסובה, כי הוצאתם אותנו למדבר הזה, להעמית את כל הקהל הזה, את כל הקהל הזה ברעב. מה הטענה של בני ישראל? טענה אכזרית מאוד. על מי הם טוענים? על משה ועל אהרון. מה הטענה? מה הבעיה? למה לא השארתם אותנו למות ביד השם בארץ מצרים? הקדוש ברוך הוא לא אמר לכם להוציא אותנו ממצרים. זה אתם, על דעתכם הוצאת אותנו ממצרים. למה הם עשו את זה? כי יש מים. אבל אין אוכל. מי יכול להתקיים רק ממים? קצת אוכל. מים אוכל. את יכולה לאכול תמרים? רק תמרים כל היום?
יש פה בלות שוכל.
אני חוזר בי מהשאלה. אז פה זה כבר, זה ברור לגמרי שהם עושים פיצול כאילו בין הקדוש ברוך הוא. הם אומרים, לא, אין לנו טענה נגד הקדוש ברוך הוא. אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. עם כיפות על הראש, הכל כרגיל. אנחנו חושבים שאתם יזרתם יוזמה עצמאית, מניפולציה עצמאית. ותראה מה קרה. אנחנו רעבים.
איך הם אומרים את זה? הם ראו את
קודם כל יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו ניסים. למרות שזה היה לא על דעתו. אנחנו במצוקה, אז מושיע אותנו. אבל מי אמר שהוא אמר להוציא אותנו ממצרים? איפה ראית שהקדוש ברוך הוא אמר, אני מוציא אותנו ממצרים? זה משה אמר בשמו, נכון? שהוא אמר בסנה, הוא אמר לי כך, לך תדע. סבבה, הכל טוב ויפה, כי הייתם בסכנה. בסכנה הקדוש ברוך הוא מציל אותנו.
לא, אני גם במצרים.
אבל איפה חוסר האחריות שלכם, אומרים? אתם עושים אותם ממצרים? תעשו איזה עבודת הכנה, תעשו כוח, לא יודע, תעשו כוח חלוץ. עכשיו, תראו, בשלב הזה זה ברור לגמרי שעוד היה להם את המצות שהם הכינו ממצרים. אבל כנראה שלאט לאט זה הולך ועוזל. ופה כבר הטענה היא שוב של בני ישראל, זה כבר לא העם. זה כבר הדביק את המעגל הרחב יותר. ואז, מה הפתרון כמובן? מה הפתרון?
מן.
מן זה הפתרון. ומן זה פתרון מאוד 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 מעניין, מכיוון שזה אוכל רק לאותו יום. אין לשמור, אין להפסן, אין קופסאות שימורים, רק לאותו יום אתם צריכים קשר ישיר עם ריבונו של עולם. מצוין? וזה מה שקורה. נקרא אולי רק את הפסוק הקריטי. ויאמר משה, בפסוק ו', כן? תזיין ו'. כאילו, הבנו עכשיו שיש מן. בסדר? סבבה, הכל בסדר. שימו לב, כאילו, מה הקשר לפסוק ו'? ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, ערב, וידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים. מישהו חלק על זה? אומר להם, בערב אתם תדעו שהשם הוציא אתכם מארץ מצרים. האם מישהו חלק על הקביעה הזאת פעם? יפה, כן, זה ראיה שבתלונה שלהם אמרו, לא, הוא לא הוציא אותנו ממצרים. אז משה אומר, הקשר הזה של מן כל יום, אתם תבינו שהקדוש ברוך הוא לא רק מושיע אתכם בשעת צרה, אלא הוא הוציא אתכם ממצרים. ובוקר הוא ריתם את כבוד השם בשומו את תלונותיכם על השם, ונחנו מה כיתנו עלינו? מה אנחנו לומדים מזה? שהם אלינו על מי? עליהם. אומר להם משה ואהרון, מה אנחנו? ואנחנו מה? על זה חזל אומרים שיש דרגות. אברהם, דוד, משה רבנו. אברהם אמר, ואנוכי עפר ואפר. דוד אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. משה אומר, ואנחנו מה? זה השיא, כאילו. הוא אומר, אנחנו שום דבר. אנחנו מה? כלום, 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 כלום. תעזבו אותנו, תרדו מאיתנו. יש לכם בעיה? תתנו לפתרות הנכונה. מה אתם עושים מאיתנו? וגם בהמשך. הוא אומר להם עוד פעם, יהיה לכם בשר בערב, ולחם בבוקר לסבוע, בשמוע השם את תלונותיכם, אשר אתם היים עליו, ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם, כי על השם זה מפורש, ממש זה פשוט אחד לאחד. זאת אומרת, הבעיה כרגע שבני ישראל נדבקו בקטע שמשה ואהרון זה הכתובת. מאיפה הם באמת למדו את זה כמובן? מהעם? מצוין. כן. כן. למה? Welcome, ככה זה בעולם שלנו. אתה רוצה להשפיע, אתה בסוף מושפע. נניח יש, באופן תיאורטי, לכם זה לא קרה כמובן, אבל בת הולכת לנניח לשנת שירות להשפיע ולקדם והכל, ויוצאת בשנת שירות עם מוצר מילים עשיר, בתחומים שהיא לא חשבה להכיר. איך זה קרה? זה לא אמור לקרות, דבר כזה, נכון? לא אמור לקרות. זה נכון, כמובן שהמגמה הייתה שבני ישראל ישפיעו על העם. וזה גם קרה כנראה. והעם האמינו בהשם ובמשה עבדו. זאת אומרת, הם הצליחו בסוף להגיע לאיזשהו מצב של הבנה שהקדוש ברוך הוא, וכשאין מים ושהם מרים, אז הם הולכים וכאילו מתקדמים. אבל בו זמנית גם בני ישראל הולכים ונשחקים. כי להיות בסביבה כזאת שכל הזמן יש תלונות על משה, ואתם, עדת עצמכם עשיתם את זה בחוסר אחריות, ואני לא מאמין שזה, ואני בוחר שאין לי ככה ואין לי ככה ואין לי ככה, בסוף זה משפיע.
ראו שזה השפיע,
נכון, בדיוק. אוקיי, הגענו למן, הכל בסדר, שימו לב היטב היטב היטב. יש לי שאלה. והיו בני ישראל, פסוק, זה בפרק, התזיין פסוק תצבב, כתוב שם, והיו בני ישראל ואמרו איש אל אחיו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. ואומר משה עליהם, הוא הלחם שנתן השם לכם לאוכלה, ויש דרשנים שאומרים בצדק, שמן הוא זה גם אותיות אמונה, נכון? מכירות, יפה. זה הדבר אשר ציווה השם, יקטו ממנו איש לפי אוכלו. האם זה ביטוי שמוכר לכם? איפה כתוב עוד איש לפי אוכלו? יפה, בינגו, טוב מאוד. זה ברור לגמרי שכאן, הוא אומר, כאילו, זאת אומרת, צריכים פה איכשהו לזכור פה משהו דרך זה. אתם לוקטים את המן, איש לפי אוכלו, אתם אמורים להיות באיזשהו סוג של קונוטציה כזאת. יותר מזה, איש לאשר באהולו תיקחו. מוכר לכם מפסח משהו? ואם אמעט הבית מיות מזה, נכון? זה כאילו כל איש באוהלו. זאת אומרת, זה משהו, זה איזה מין כאילו שידור חוזר, כמו מועד בית כזה של קורבן פסח. אתם זוכרים אז? אתם ראיתם את השם שהוא כן, מכה את מצרים וכל זה? זה יהיה גם דרך המן. זה איזשהו סוג של קשר כזה. עוד סיבוב של השגחת השם עליכם. ויעשו כן בני ישראל ולקטו המרבה והממעיט וכו', והם רואים באמת בני ישראל ברוך השם רואים שהכל הכל הכל ממש הולך כאילו איש לפי אוכלו, ואז נגיע עוד ציווי ביוטט. משה אומר להם איש על יותר ממנו עד בוקר. מזכיר גם משהו, עדן?
גם
קורבן פסח, נכון שאסור להותיר עד הבוקר. זה כאילו מה שהעתק של פסח. אתה כל יום חווה קורבן פסח. כל יום מחדש, אתה אוסף מן, איש לפי אוכלו, איש לאולו תיקחו, ואתה חייב לסיים אותו עד הבוקר. לא סיימת? מתקלקל. כמו פסח מצרים, בדיוק.
למה להזכיר את קורבן פסח?
כדי לומר, שם אתה ראית את הקדוש ברוך הוא. אז דרך הזיכרון הזה, אתה כל יום רואה את הקדוש ברוך הוא איתך. שהוא נותן לך כל יום את האוכל שלך, איש לפי אוכלו, איש לאולו תיקחו, ואסור להותיר עד בוקר. בסדר גמור.
ואז כאילו זה מוריד את השבע.
בדיוק. ואז הוא אומר, עזבו אותי, הקדוש ברוך הוא איתכם, עכשיו מולכם. מצוין. הם לוקטים, איש כפי אוכלו, הכל בסדר. ואז יש גם ציווי לאדמי שבת. ואז מגיע פסוק אף זין, והיא ביום השביעי, יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. מי יצא? העם. למה יצאו? אבל אמרו להם, אנחנו אמרו להם, שמה, לא יהיה בשבת.
הם כל הזמן אמרו להם.
כי הם עדיין לא ברמה הזאת. הם עכשיו צריכים לאוכל, כאילו. מה אתה רוצה? הם רוצים אוכל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, עדן המענתם, משפחות התורותיי, הקדוש ברוך הוא, נתן לכם שבת, ואז באמת אחרי האזהרות האלה כתוב וישבתו העם ביום השביעי. אצל העם השבת היא שביתה, היא לא איזה יום חג, יום של עונג, אל תעשה, כאילו הם שובתים, מצוין. אבל מי קורא לו מן? והקריאו בית ישראל את שמו מן, והוא כזה אגב לבן וכו', זה מין שבח כזה. זאת אומרת, העם הם שובתים, ובני ישראל קוראים לזה בשם וחוגגים סביב זה. מזכיר משהו? את ים סוף זה מזכיר, נכון? שהעם אותם שובת, ובני ישראל הם אלה שפועלים כאן, כאילו הם עושים פה קריאת שם, טקס חגיגה וכל זה.
אז לא הסברים פחות טובים והעברה וכל הדברים טובים
זה, או שבתוך עם ישראל יש חלקים שהם חלשים יותר, שאז באמת בכל חולשה, בכל קושי זה צף, כאילו אתה מחדש, יש פה חוליה חדשה.
זה מצחיק להשאיר רק את היד
עברות. אל תקריא את זה עברות, טוב. תקריא את זה החלקים בעם שהם יותר חלשים. אוקיי, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, הכל בסדר, מצוין, מצוין, מצוין. אנחנו ממשיכים, הגענו לרפידים. עליית שביעי. והעיסוק עלת בני ישראל מברסים למסיים על פי השם, והכנו ברפידים, והם מים, שתות העם. עוד פעם, מה הבעיה? אין מים. וערב העם עם משה ואמרו תנו לנו מים ונשתה. מה הטענה עוד פעם? תנו מים. אוקיי. ואז משה באמת עונה להם, ואמרו להם משה, מה תריבון עם עדי? מה תנסון? את השם. עכשיו פה צריכים לדעת ולקרוא טעמים. מה תריבון עם עדי? פסיק. מה תנסון? פסיק. זה כזה, נכון, תרחה. זה משהו שעוצר. את השם. זה לא מה תנסון את השם. אלא מה אתם רוצים ממני? לכו להשם. תעזבו אותי. כן? זה די נראה חזרה על מה שכבר נאמר. אוקיי. ואז באמת עם, עוד פעם, כאילו, והיה נעם על משה, ושוב אתם האשמים שהייתם ממצרים, אתם אותי ואת מקנאי בצמא, ויצעק משה אל השם למור שנייה אחת, מה יעשה לעם הזה? עוד מעט הושכלוני. הם יהרגו אותי תכף. זה כאילו חוזר וחוזר וחוזר. ואז מה התשובה שהשם נותן למשה? עבור לפני העם, קח איתך מזקני ישראל, ומתך שהקיטה בו את היאור כך בידיך, והלכת. ואז, אני רוצה, כאולי לפני כן, נדמה לי שכאן זה לא חזרה הרמטית על מה שקרה קודם, כי לפני כן היה איזה מין ההבנה שהכתובת זה משה. ואת זה משה שבר. אמר, הקדוש ברוך הוא זה הכתובת, עזבו אותי. זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. פה, זה הפוך, כאילו, אם אתה לא יכול לתת לי מים, אז מה אתה שווה? מה אני צריך אותך? כאילו, הרי הם אחרי צועקים עליו, מה אני אדם במצרים, להעמיד אותי ואת בניי, בצבא, בצמא, ואז הוא אומר, עוד מעט, הם יהרגו אותי, יסכלו אותי. זאת אומרת, בעצם כאן, כאילו, אמנם משה, זאת אומרת, שכנע אותם שהכתובת זה השם, אבל הוא שכנע אותם מדי. ואז הם כבר לא מבינים מה התפקיד של משה בסיפור. איך אני יודע את כל זה? כי הפתרון לדבר הוא שמשה צריך לקחת את המטה ומשה צריך לקחת בצור וייצאו מים. למה הקדוש ברוך הוא לא פשוט יוצא מים? מוציא מים סתם ככה.
כדי שמשה לא יראה מיותר.
יפה. כדי שמשה לא יראה מיותר. כי בשלב הזה אחרי שהוא הסביר להם זה לא אני ואנחנו מה? רק על השם, רק השם, רק השם. אז מה תפקידך בדיוק? אז אם הכל זה השם, אז תעזוב אותי. שחרר אותי ממך. ואז השם אומר לו, אני רוצה שאתה תהיה השליח. שהם יבינו שאני הכתובת, אבל אתה השליח שלי.
וואי, אם הייתי במקום, הייתי
מתבלבלת
לו. כאילו,
מצד
אחד מוכיחים להם שזה הקדוש ברוך הוא, מצד שני זה משה.
כי זה עולם מורכב. נכון. ואז איך הם באמת עושים את זה? אחרי שהם שותים, אז קוראים לו הכתובת מקום, מסע ומריבה על מה? על ריב בני ישראל, וזה פלא. כי זה הרי לא בני ישראל, נכון? זה היה העם. למה אתה קורא לזה על ריב בני ישראל? הרי, או, כי יש כבר שלב שגם כאשר אתה לא רב בעצמך, יש לך אחריות, נקרא לזה מיניסטריאלית. זאת אומרת, כשהעם צועק, בני ישראל חוטפים. יש את זה בעוד מקום אחר, אנחנו עוד נראה את זה, במדבר. שכשעם ישראל מתלונן, מתעוננים, אז הקצינים חוטפים. אבל הקצינים לא, הם לא אמרו כלום. אבל כשהעמך נופלים, זה באיזשהו מקום סימן שיש בעיה בקצינים. בכל אופן, על ריב בני ישראל ועל הסותם את השם, למור יש השם בקרבנו עם עין. הכוונה, הם מאמינים בהשם. אבל לא מאמינים בהשם בקרבנו. לא מאמינים שהשם נמצא דרך משה. בזה הם לא מאמינים. ואז מגיע המלאק. בשלב הזה מגיע המלאק, וזה פלא פלאים. המלאק נלחם עם ישראל ברפידים, מצוין. מישהו בורח פה? מישהו רואה פה נלחמה בורח? אף אחד לא בורח בכלל. איך זה קורה? איך יכול להיות ש... לפני, בסך הכל שבועיים, שלושה. אמרנו, אם יעבו דרך ארץ פלישתים, זה יהיה קריסה כללית. יקרסו לגמרי. פתאום המלאק מגיע, וואלה לא קורסים. למה? מכיוון שיש הבדל גדול מאוד 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 בין מלחמת פלישתים לבין מלחמת המלאק. שני עולמות שונים לגמרי. מה ההבדל ביניהם? מלחמת פלישתים, זאת מלחמת יש ברירה. הפלישתים הרי לא רודפים אותנו כשאנחנו במדבר סיני, או במצרים, או במרוקו, או בסוריה. אין שום בעיה שם. הבעיה של פלישתים זה שעם ישראל מגיע לארץ. עמלק רודף אותי בכל מקום. אז מה ההבדל? כשהעמלק רודף, אני לא מרגיש שיש לי אפשרות אחרת. לכן אין לי סיבה לברוח, הוא פשוט רודף אחרי למצרים. כשפלישתים רודפים אותי, אני מרגיש, למה צריך להסתבך? אם אני אהיה במצרים, הם לא ירדפו אותי, באמת הם לא ירדפו אותך. במלחמה הזאת זה הרבה יותר, זה דורש הבנה, נחישות, אומץ, לדעת שאני הולך לפלישתים, גם כשיש לי ברירה אחרת, ובאמת, אם אני אהיה בסיני, לא ירדפו אותי, הפלישתים. המלך רודף אותך בכל מקום. כי הוא בעצם רודף את זרע ישראל. בכל מקרה, בכל מקום, בכל שעה. לכן הם לא בורחים מהמלך, הם היו בורחים כן מפלישתים. מצוין. ואז מה קורה עם המלך? אז יהושע צריך לבחור אנשים ולצאת להילחם. ואז משה ואהרון וחור עולים לראש הגבעה. כתוב ככה, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר המלך. מה זה? למה? יפה. כי זה הזמן להחזיר את הכבוד של משה. ופה אתה רואה שמשה ממש כאילו הוא נלחם איתם. נכון, שחזל אומרים, זה לא באמת ידי משה עושה את מלחמה. אלא כשעם ישראל פונה להשם, אז ידי משה או לא. זה בדיוק הסיפור כאילו. הם עכשיו צריכים בעצם לבנות אצלם ההבנה שהשם הוא הכתובת ומשה הוא השליח. זה בדיוק מה שקורה. כשהם מתפעלים להשם, אז משה מרים ידו. כשהם לא מתפעלים להשם, אז ידי משה כבדים. זה מה שקורה אל מול המלאק. זה איזה מין שיקוף שלם, שיש פה עבודה של השליח והמשליח והבעל הבית. ואז יהושע, ברוך השם זוכה, לחלוש את המלאק. למה הוא לא פשוט גומר עליו. פעם אחת ולתמיד, היינו חוסכים כך הרבה כאבים. היינו חוסכים את שאול והגאל, היינו חוסכים את המן, היינו חוסכים את השואה, היטלר יימח שמו וזכרו. למה הוא לא גומר עליהם? כי? שהוא החליש אותם. רש"י אומר, מכאן אנו, סליחה, ולא ישאיר אלא את החלשים שבהם, ולא הרגם כולם, מכאן אנו למדים שעשו על פי הדיבור של שכינה. למה, למה, למה השכינה לא אמרה כבר תגמור אותה?
להזכיר לכל הדברים.
כי כנראה שיש תפקיד לעמלק. התפקיד של עמלק זה בעצם להזכיר לנו את הסגולה שלנו. שכאשר אני שוכח מעצמי, עמלק מזכיר לי. לכן בינתיים עוד לא זכינו להגיע עד התיקון הכללי, לכן בינתיים צריכים את המלך. זה לא מוטציה, זה לא איזה טעות בכתובת, אלא עדיין צריכים את המלך. גם אצל שאול היינו עדיין צריכים את המלך, למרות שהיה כבר ציווי להרוג אותו. ושאול אומר, אבל העם לא רצו. ושמואל, אמרנו משהו, אתם לוחות מה הוא מוכיח אותו שמואל? לפני כן. הלא, אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. אומר השם משמואל, שאול צדק, באמת העם לא היה בשל. אבל שמואל אומר לו, ואתה ראש שבטי ישראל, אם אתה היית יכול, זאת אומרת, אם היית עושה את זה, אז העם היה מתרומם ממך. אתה לא עובד אצלם, אתה אמור להוביל אותם. לא עשה. ואז הגיע המן. אתם זוכרים נכון את הסיפור עם שאול ואגב, איש יהודי ואיש ימיני, ולמה ימיני? שאול. בכל אופן, בכל שלב כזה אנחנו היינו יכולים להתרומם לדרגה שכבר, זאת אומרת, אין את הצורך הזה יותר בעוד איזה גורם שיזכיר לי מי אני, אבל פה זה עוד לא היה בשל, ואז הפסוק האחרון, ויבן משה, לפני האחרון, סליחה, מזבח ויקרא שמו השם ניסי. מה הכוונה? למה צריכים מזבח? להשם. כדי שלא תהיה טעות שמשה ניצח את המלחמה, בטעות. ואומר כי יד ערכי עשייה, מלחמה להשם בעמלק, מדור דור. ושוב, זה מין כאילו כל הזמן, זה מין כזה משחק. לזכור שהשם הוא הכתובת, ולזכור שמשה הוא רק שליח. אבל הוא שליח מצרח. אז בעצם כל המהלך פה עובר בשני צירים. ציר אחד זה העם אל מול בני ישראל. וציר שני זה משה מול השם. זאת אומרת, כולם צריכים בסוף להבין שהשם הוא הכתובת ומשה הוא השליח. וכל אחד צריך להבין זה בקצב שלו, בסרגל המתאים שלו. העם צריך להיות בשקט, להכריש, ובני ישראל צריכים לעבוד, לפעול, ליזום. אז זה באופן כללי המעבר, מהלך הפרשה בשלח. הגענו לשעה אחת, אז זה נראה לי הזמן המתאים להיפרד לשלום. היה טוב, בשורות טובות.